השיעור שלנו, והשיעור שלנו מדבר על ענייני מוקצה בשבת, והתחלנו, אם אינני טועה, את ההקדמה לסימן שנחת. יותר נכון, סיימנו את ההקדמה לסימן שנחת, עמוד 208 במשנה ברורה הסטנדרטי, חלק ג' כמובן. סיימנו את ההקדמה על כל חלקי המוקצה, נכון? עוד לא התחלנו? מה? לא התחלנו? טוב, טוב. אז בואו נאמר ככה. אז נתחיל, אני הייתי בטוח שהתחלנו. סימן שנחת והלאה, כמה סימנים שיש כאן, עוסקים בדרכי התנהגות של אדם בשבת. מעבר לכל המלאכות, למתת אבות מלאכה, הקשורים לשבת, יש לנו גם גזרות של חכמים שמטרתם היא שנהיה מה שנקרא בראש של השבת. שבת היא שבת מנוחה מכל מלאכה, מכל עיסוק, עיסוק של חול. לא ניתנו שבתות בימים טובים לישראל כדי שיעסקו בהם בתורה. יש לנו את המציאות של תפילה ארוכה, סעודה גדולה ולימוד, זה החלוקה של שבתות וימים טובים, חציו לשם, חציו לכם. ומכאן באו חכמים ואמרו, אנחנו רוצים שאדם במשך כל היום כולו, עכשיו, שעון חורף, אז הרבה יותר קצר, אבל בפרט בשעון קיץ, יום ארוך, ארוך. אני רוצה שאנשים, חכמים באו ואמרו, אנחנו רוצים שאנשים ישבו בבתיהם באווירה של שבת. לא רק בעשייה או אי-עשייה של שבת, לא רק בפרטי המקרים, אלא גם באווירה כולה. לכן, באו וגזרו חכמים לדברים נוספים מעבר למלאכות האסורות של שבת. מה הם הדברים הנוספים מעבר למלאכות? וזה הנושא שלנו כאן, דברים שמותר או אסור לטלטל אותם בשבת. בלשון אחרת, הכותרת היא דיני מוקצה בשבת. פירוש הביטוי דיני מוקצה בשבת, מה זה מוקצה? הקצאה זה אומר הסרה, הזזה. הזזה למה? וקצתם את כפה, כן? אחרי הקצות את הבית ואחרי תוח. מה זה להקצות? להזיז. קצתם את כפה. כן. זאת אומרת, אנחנו מדברים על יציאה פעילות שלנו בתחום המסוים הזה. כאן אומרים חכמים, ונרד להגדרות יותר ברורות. אדם יושב בבית, אחת הדוגמאות, עוד מעט נראה את הדברים. אדם יושב בבית, בשבת, גמר לאכול אחרי תפילת שבת, מ-12 בצהריים ועד 8 בערב שיוצאת שבת, אז נגיד ב-7 הולך להתפלל בסעודה שלישית. 7 שעות. טוב, אז קודם כל כמובן לישון. אבל חוץ מלישון, באמת יש פה איזשהו זמן ארוך, חלל ריק. יבוא אדם ויגיד, אתם יודעים מה? שם הכיסאות, הם לא בדיוק עומדים בצורה יפה. אשתי היקרה, בואי תגידי, מה דעתך לסדר את הסלון בצורה אחרת? מה קרה לך עכשיו שבת? כן, כבוד שבת, כבוד הבית. נארגן את הסלון בצורה אחרת. למה עושים את זה עכשיו? למה הוא לא בא אליה ביום שלישי? כי ביום שלישי עובדים, אין זמן. עכשיו פתאום יש לי זמן. זאת אומרת, אנחנו נמצאים באיזושהי סכנה שאדם ינקז פעילויות שקשורות לימי החול אל שבת, ואז במקום להתענג על השבת, הוא יתענג על סידור הבית, על כל מיני פעילויות כאלה. מעבר לכך, ברגע שיתחיל להזיז חפצים, יכול להיות החפץ הזה לא בדיוק מיושר, בואו ננסה לתקן אותו, לארגן אותו. במילים אחרות, אדם יכול לבוא ולהתחיל להתעסק בצורכי חול בשבת, כתוצאה מזה שיש לו יום ארוך. שבת מנוחה. אולי גם קצת לשטוף כלים, קצור, כל מיני פעילויות נוספות. באו חכמים ואמרו, כל חפץ שאין לא שימוש בשבת, הוא נקרא מוקצה. מוקצה הכוונה היא מובדל, מופרש. ברגע שיש לנו דבר שאיננו מיוחד או איננו מתאים לשבת, אסור לי גם להזיז אותו. ופה אני מדגיש, אסור להזיז אותו. אין איסור בנגיעה, כדי שלא נחטא בחטא חווה. שחכמים לא אסור לגוע בדבר שאסור להזיז אותו. אסור להזיז חפץ כדי שלא יבוא להתעסק איתו. כאן יש לנו סוגים שונים של, נקרא לזה כך, תתי נושאים בעניין המוקצה. ארבעה חלקים בענייני שבת ועוד שניים נוספים. בכל מקרה, זה דבר שחשוב לומר, בדרך כלל, כשיש סימן מורכב, ארוך, אולי אפילו קצת לפעמים, מייגע, המשנה ברורה נותן הקדמה. אין לנו הרבה סימנים כאלה, שישה או שמונה סימנים בכל הלכות שבת, שהמשנה ברורה נותן הקדמה, אבל הקדמה שלו בעצם ממצה את הנושא. ממש, הקדמה קצרה, מתומצתת, שמסבירה בדיוק מה מקור האיסור, ומהו האיסור עצמו. וזה אני רוצה שנראה. נראה ביחד את ההקדמה הזאת, לפני שבכלל מתחילים את פרטי הדינים וסוגי המוקצה השונים שמופיעים בדברי השולחן ערוך. זה מה שנראה בתור הקדמה, ולאחר מכן ניכנס לפרטים ונקווה שנסתדר עם האריכות הגדולה שיש כאן. אבל בכל מקרה, ברגע שלומדים את ההקדמה של המשנה ברורה לנושא מוקצה, אפשר לומר שהקפנו את העניין. לא ירדנו לפרטים, אבל הקפנו את העניין. הבנו בדיוק מה זה מוקצה, הבנו מהם פרטי הנושאים או כותרות המשנה, מהו מוקצה, ובעזרת השם אחר כך את פרטי הדינים. כן.
בין המילה מוקצה למילה קצה?
לא חושב. לא נראה לי שבין מוקצה לקצה. קצה זה פינה, ומוקצה זה מופרש, מובדל. טוב, אומר המשנה ברורה, אמרנו עמוד 208, הקדמה לסימן שנחת, הנה קודם שנבאר סימן זה, אקדים פתיחה קטנה. הנה, איסור טלטול מוקצה שגדרו חכמנו זכרונם לברכה, כתב הרמב״ם בסוף פרק כ"ד, וזה לשונו. דרך אגב אני אומר, לשים לב שאם יש נושא שמופיע בפרק כ"ד, בהלכות שבת, בשולחן ערוך, ברמב״ם, זה אומר שהוא דין דרבנן. כמו שהרמב״ם הוא מדעי בכתיבתו. הוא לא כתב את כל הדינים לפי סדר, אלא הוא ערוך, הוא מסודר, קודם כל באיסורי תורה, לאחר מכן באיסורי דרבנן. בערך בחצי. זאת אומרת, יכול להיות שמלאכת בורר, חלקה הוא איסורי תורה, וזה נמצא בחלק הראשון של הלכות שבת של הרמב״ם, וחלקה הוא באיסורי דרבנן נמצא בחלק האחרון. נושאים מתחלקים לשניים, באיסורי דאורייתא, איסורי דרבנן. ולכן אם יש משהו בפרק כ"ד, שזה ממש לקראת הסוף, אז ברור לנו שזה דין דרבנן, ואם לא ידענו את זה, אז כבר הזכיר לנו המשנה ברורה, שאיסור טלטול מוקצה, גדרו אותו חכמים. זו הגדר שנתנו חכמים, כדי שלא ניכשל באיסורי תורה. וזה לשונו של הרמב״ם. אסרו חכמים לטלטל מקצת דברים בשבת, כדרך שהוא עושה בחול. ומדוע החכמים אסרו לטלטל מקצת דברים כדרך שהוא עושה בחול? ומפני מה נגעו באיסור? זה אומר הרמב״ם. למה גזרו עלינו את הגזרה הזאת של איסור טלטול חפצים או כלים מסוימים? אמרו, ומה אם הזהירו נביאים וציוו שלא יהיה הילוכך בשבת כאילו הילוכך בחול, ולא שיחת השבת כשיחת החול, שנאמר, ממצוא חפצך ודבר דבר. כן, לא להתעסק בענייני חול, לא ללכת, כדוגמה שהוא הולך בחול, פציעה גסה, ולא לדבר בענייני חול. ממצוא חפצך ודבר דבר. קל וחומר שלא יהיה טלטול בשבת כטלטול בחול. כדי שלא יהיה כיום חול בעיניו, ויבוא להגביה ולתקן כלים מפינה לפינה, או מבית לבית, או להצניע אבנים וכיוצא בהם. ושלא יבוא אדם להתחיל, לארגן, לצייד, לשכלל, לשפץ את הבית, בכל מיני דרכים. אמרו חכמים, יש דברים שבכלל אסור לך לטלטל אותם. ועוד, סליחה, שהרי הוא בטל ויושב בביתו, ויבקש דבר שיתעסק בו. מה יש לעשות כל היום? אז הוא ישן ביום עוד 4 שעות. מה עוד אחר כך? יש זמן ריק. יש זמן מת, כמו שאומרים. צריכים למלא אותו באיזה שהם תכנים ביתיים. מה הם התכנים הביתיים? תחיל להרגם את הבית. תחיל להסתדר. יש לי ארגז שלם של כל מיני כלים וברגים ולא יודע מה מרובב. הזמן הטוב ביותר לסדר אותם, שבת. מנוחה, לא רצים אחרי כלום, הפלאפונים סגורים, מה יש לעשות? לסדר את כל הארגז כלים, את כל הארגז של הברגים, שהכל בערבוביה. זה הפיתוי. דברים שלא עושים טוב יכול כי אין זמן וזה לא לחוץ. עכשיו בשבת, הוא יושב בטל, כמו שאומר הרמב״ם, ויבקש דבר שיתעסק בו, ונמצא שלא שבת. כי ענייננו, אני אומר מבחינת קו החשיבה, מבחינת מה שנקרא רוח השבת, זה למצוא חפצך ודבר דבר. שלא תתעסק בדברים של חול בשבת. ובטלה טעם שנאמר בתורה, למען ינוח. נמצא שהוא לא נח, אלא מה הוא עושה? דווקא בשבת בבוקר מוצאים את כל השטיחים לעברר ולדפוק אותם במרפסת של הפנטאוס. דווקא בשבת בבוקר, הזמן עכשיו בדיוק, שטוף את כל הבית. אין זמן באמצע השבוע, זה לחוץ. אתם מכירים את התופעה הזאת, לצערנו. שטיפה של האוטו בכלל, אני לא מדבר. טוב, נו, פה יש ממש איסורים. כל זה, מכיוון שזה לא יום עבודה. וזה לא יום עבודה, אז אדם יושב בטל בביתו, מה הוא יעשה? התחיל להעיר הערות לאשתו, איך היא מכינה קפה, פעם אחת שהוא רואה איך היא מכינה לו את הקפה. תמיד הוא ממהר, הכל מוכן כבר בבוקר. אז התחיל להריב איתה, אז הוא אמר, תלך תשטוף את האוטו. יותר טוב. זה כל הכוונה של חכמים. חס ושלום, שלא ייווצר מצב כזה. שאני מחפש תעסוקה לשבת. ועוד, כשיבקר ויטלטל כלים שמלאכתם לאיסור, אפשר שיתעסק בהם מעט ויבוא לידי מלאכה. פה אני נותן הגדרה, לשים לי שפור הגדרה, של אחד מתתי הנושאים. כלי שמלאכתו לאיסור. מה זה כלי שמלאכתו לאיסור? אותו כלי שהתפקיד הרגיל שלו, התפקיד היומיומי שלו, הוא לעשות מלאכות האסורות בשבת. כמו למשל, הדוגמה הקלאסית שמופיעה בגמרא, פטיש. תפקיד הפטיש זה לדפוק מסמרים. לדפוק מסמרים זה אסור בשבת. אבל, אני כבר חסק לך ככה לאיזה קצה של פרט, אבל אם אני צריך את הפטיש כדי לפצח אגוזים, כי לפצח אגוזים שלי יתקלקל או איננו, נעלם, זה כבר דין אחר. אבל הפטיש עצמו הוא כלי שמוגדר ככלי שמלאכתו לאיסור. תפקידו המוצהר של הפטיש הוא לדפוק מסמרים. או אולי, אני אקח דוגמה ככה משולבת. אני רוצה לפתוח אגוז קוקוס. כדי לפתוח אגוז קוקוס, במה אני צריך להצטייד? פטיש ומברג. ולקחת את המברג ולדפוק עם הפטיש על המברג, כדי לפצח את הקליפה החיצונית. אגב, מברג זה כלי שמלאכתו. למה מה עושים במברג? מבריגים, בונים. ופטיש זה כלי שמלאכתו לאיסור. שניהם ביחד כדי לפתוח אגוז קוקוס אחד. טעים או לא, זה כבר שיקול דעת, אבל שורה התחתונה, מי שרצה. מותר או אסור? בסדר, נכנסנו לפרטים, אבל לשים לב, יש פה תחום, תחום שנקרא כלי של מלאכתו לאיסור. כן.
העניין של להזיז זה למשל, אמרנו קודם, להזיז תפות וכל מיני דברים כאלה. אין בעיה.
אין איסור להזיז מיטה, ספה, בחדר האורחים, אם פתאום יתברר לנו שבא האורחים ורוצים לערוך להם שולחן לכבוד שבת. אין איסור. האיסור הוא לא בעבודה, האיסור הוא במלאכה. אבל מה שבאו חכמים ואמרו, כיוון שאדם הרבה פעמים יושב בטל, החשש שלנו הוא שהוא יתעסק בדברים שהוא לא צריך להתעסק בהם. אני אתן דוגמה. דוגמה שהייתה. אני חוויתי את החוויה הזאת. יצאנו לסיור בזמנו, מהממשל בחברון. שבת, בכיף, נוסעים בג'יפ. חוויתם את החוויה? יפה. אני כן. נוסעים בג'יפ, יוצאים בג'יפ. אני רואה את הסמך ממפה, אני אומר לו, תשמע, אתה היום פה נמצא שבת. אני יודע מתי אני צריך לפרוס מחסומי פתע. אני יודע מתי אני צריך להגיע למקום. אני יודע לך. אתה לא צריך, נקרא לזה כך, להשתמש בקשר ללא צורך. אני מדבר בעדינות. כי הרבה פעמים אתם יודעים, בפרט אם אין הרבה אירועים, שבת אין הרבה יהודים שנוסעים שם וכו' באזור, אז אין הרבה אירועים, אז מה עושים? מה העניינים? איפה אתם? אכלתם כבר? שתיתם כבר? קיצור כל הבלבול מוח, אז זה לא שייך לשבת. כל השבוע לא צריך להיות, אבל בסדר, כל השבוע הזה. חלק מהאווירה. אין בו צורך ביטחוני בכל הדבר הזה. טוב, ברוך השם הוא הפנים את הדברים כללית, אלא ש35 דקות, 40 דקות לפני צאת שבת, בערך בשקיעה, הוא החליט שהוא עושה עכשיו בדיקת ממקוף נייד. מכשיר קשר נייד על הג'יפ, מעבר לקבוע, יש גם מכשיר קשר נייד, זה מקרה של פריקה. אז הוא עושה בדיקת מכשיר קשר. פעם בכמה זמן עושים בדיקת מכשיר קשר? פעמיים במילואים, משהו כזה, אלא משהו צודק. הוא בן אדם מאוד פעיל, יש חינוך, הוא מחנך כיתות י"א וב' באחד הקיבוצים בצפון. בחור טוב. איש ישר ונעים. ובאמת לא היה מה לעשות כל המשמרת. מאוד משעמם היה. ממש, לא הייתה פעילות. סיור. הוא החליט שהוא עושה בדיקת מכשיר קשר נייד. ואני, היה נראה לי שזה בעליל לא שייך לשבת. אין פה משהו מבצעי, אין פה. אפשר לעשות את זה מחר, עכשיו זה עוד שעה. שום דבר לא קרה. מה... ולא עושים את זה כל יום, אם היו עושים כל יום, זה חלק מהנועל, זה חלק מהביטחון, אין שאלה, מבצעים. לא עניתי לו. עוד פעם, לא עניתי לו. יצא שבת, בשש נגמר הסיור, יצא שבת, אני חוזר, תעלה למשפט. טוב, מה קרה? אני מתקשר, ואתה לא עונה לי, בדיקת קשר. מה עכשיו אפשר לעשות? בואו נעשה עכשיו בדיקת מכשיר נייד. לא שלא היה תקשורת בינינו, היה דרך המכשיר הקבוע. אמר לו, אתה יודע מה, אני מציע שנחכה עד שיבוא המגד. המגד ברוך השם היה בחור צדיק, מנהל מעדניית מזרה. זה ברור, נכון? מה אוכלים שם? לא, בואו נחכה לו שיבוא ואנחנו... נדבר. טוב, אז הגיע המגד, התחלנו לדבר. אני אומר את האמת, זה לקח לי 20-25 דקות, כנראה הייתי בן אדם לא כל כך מוכשר. לקח לי 20-25 דקות עד שאומר אותו סמך, אז אני רוצה להבין. לפי מה שאתה אומר, כל פעם שאני לוחץ על המעד כדי לדבר, אני צריך לחשוב אם זה נדרש או לא? אמרתי לו, זו נקודת הפתיחה שלי לכל החיים. שכל פעם שאתה רוצה לעשות משהו, תחשוב אם אתה אומר או לא אומר, לוחץ על המעד או לא לוחץ על המעד. מזה התחלתי. לקח זמן. והוא איש חינוך, הוא ממש ככה. ברוך השם, זה הכל היה ב... אמרתי לו, כן, בדיוק, זה מה שאני אומר. מכאן התחלנו וכאן ממשיכים. זאת אומרת, בסדר, בסוף סיימנו, כן. כולם חברים, כולם... שום בעיה, אבל... אבל באופן עקרוני, לשים לב שלפעמים יש מקומות שבכלל לא מובן שאתה צריך לחשוב למה אתה עושה פעולה. מה לך תעשה? מתאים לך, תזרום. ואנחנו יוצאים מנקודת הנחה שיש סדר בעולם. שהדברים מכוונים. העניין הזה צריך להיות ברור. וזה ביסוד חכמים, בדיני מוקצה. אדם יושב בטל. כל היום אין פעילות. יאללה, תעשו בדיקה. בואו נסדר איזשהו דבר. לא מתאים לנו. אנחנו צריכים להישאר באווירה של שבת. מעבר לקיום המעשי. ובסופו של דבר, גם כדי שלא נתקל באיזושהי נפילה בקיום המעשי גם. על ידי זה שימנים מריב חפצים ממקום למקום. ביניהם יש דבר כלי, שהוא כלי שמלכתו לאיסור. אולי הוא לא בדיוק בנוי תור, אני לוקח מברג ומחזק לאותה ברגים, המקדחה או אני יודע, משהו מסדר את הדברים. הכל דרך אגב. זה אחד היסודות. כך מסביר הרמב״ם את הצד הזה של האיסור של דיני מוקצה בשבת. נמשיך ברמב״ם, בהקדמה. ועוד, כשיבקר ויטלטל כלים שמלאכתם לאיסור, אפשר שיתעסק בהם מעט ויבוא לידי מלאכה. ועוד אומר הרמב״ם סיבה נוספת, מפני שמקצת העם אינם בעלי אומנויות, אלא בטלים כל ימיהם, כגון הטיילים ויושבי קרנות, שכל ימיהם הם שובתים ממלאכה. ואם יהיה מותר להלך ולדבר ולטלטל, כי שאר הימים נמצא שלא שבת שביתה ניכרת. לפיכך שביתה בדברים אלו היא שביתה השווה בכל אדם. ופה אני מוכרח להזכיר את דבריו של הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק לברכה. הוא אומר, אני, איך בכלל יהיה ניכר שיש לי שבת? כל השבוע אצלי שבת. מה אני עושה? לומד, עונה על שאלות בהלכה, קורא. מה? זה מה שאומר פה הרמב״ם. יש אנשים שהם בטלים כל ימיהם. כן, לא בטלים, כאלה בטלונים. מה שנקרא, אנשים הם יושבי קרנות ברזלים וכיכרות. ועל 10 בטלנים שבעיר, מה זה 10 בטלנים? אותם אנשים שמזומנים לכל צורכי מצווה בעיר. אז יש את הרב שהוא עסוק כל היום במצווה, כל היום הוא יושב ולומד. תשובות בהלכה, תשובות בענייני יהדות. אז מהי שבת אצלו? איך ניכר השינוי בין פעולתו באמצע השבוע לפעולתו בשבת. זה בעצם מה שהרבם אומר כאן. לכאורה לרבנים מסוימים, ברמה מסוימת, אין הבדל בין אמצע השבוע לבין שבת. דווקא אצלם שהם בטופ, אז השבת פחות ניכרת. השאלה ברורה, נכון? ככה אמר מרדכי אליהו, זכר צדיק לברכה. תשובתו הייתה... שגם תלמיד חכם בשבת ילמד דברים שהוא לא לומד אותם באמצע השבוע. אם כל השבוע עסוק בגמרא, בפלפול הלכה, בפסיקה, בשבת ילמד מדרש. ילמד דברים שהם שונים לחלוטין מבחינת הנושא. כדי שיהיה ניכר לו שהיום שבת ולא יום חול. אני שמעתי, אני לא יודע אם זה היה באמת או לא היה באמת. לא יודע. אני רק אומר דברים ששמענו אותם. שהרב קוק במוצאי שבת היה שואף כמה שאיפות בסיגריה כדי להבדיל בין קודש לחול. כי חוץ מזה, מה יש לו כבר לעשות ביום חול מאשר חודש שבת, כל היום בקדושה, בלימוד. אני לא יודע אם זה באמת. ויכול להיות שאסור לנו להאמין לזה, אבל בוא נאמר שבסופו של דבר זה אמירה. צריך להבדיל בין קודש לחול. מהי הבדלה? פעולה אחת של איסור שבת לעשות במוצאי שבת אחר ההבדלה. לפיכך, שביטה בדברים אלו השביטה בכל אדם, ומפני דברים אלו נגעו באיסור הטלטול, ואסרו שלא יטלטל אדם בשבת, אלא כלים הצריך להם, כמו שהתבהר. עד כאן לשונו של הרמב״ם, בפרק כ"ד בהלכות שבת. זאת אומרת, יש לנו כאן את הטעם, או הטעמים, שהם היו הגורם לאיסור או לדיני מוקצה שגזרו חכמים עלינו, ונאמר שוב, על מנת שנהיה כל הזמן באווירה של שבת. שלרגע לא נשתחרר מהמציאות הזאת שעכשיו שבת. שיהיה ניכר שהיום שבת ולא עושים מלאכה, ולא סניפי מלאכה. אנחנו עסוקים רק בצד הרוחני הזה שנקרא שבת. והרעבד נתן טעם נוסף, שונה, שהוא גדר להוצאה, שאם נתיר לטלטל כל דבר, יבוא על ידי זה גם להוציא מרשות היחיד לרשות הרבים. ודע. זאת אומרת, זה סיבה נוספת של הרעבד, לא מצד עיסוק האדם בביתו, אלא מצד זה שאם הוא יבוא לטלטל חפצים, יוציא אותם גם מהבית לרשות הרבים, כמובן במקום שאין עירוב, והטלטול, ההוצאה מרשות לרשות, היא גם אחד ממלאכות שבת. ודע שמכאן עד סוף סימן שיניות ב'. מה זה מכאן? תחילת סימן שיניות ח'. סליחה, שיניות ח'. יש לנו סימן שיניות ח', שיניות ט', שיניות, שיניות א' ושיניות ב'. כל הסימנים האלה מתבאר טעם ארבעה חלקים, נתבאר ארבעה חלקים של מוקצה. ארבעה חלקים שהם מאקדים את דיני מוקצה. חלק אחד, מוקצה מחמת חסרון כיס. מה זה גדר או כותרת שנקראת מוקצה מחמת חסרון כיס? דהיינו, כלי שאדם מקפיד עליו שלא יפגום ולא יתקלקל. דוגמה אני אתן, לאמא יש מספריים שבהם היא גוזרת את הבדים לתפירה. האם היא תיתן לילדים להשתמש בהם לגזור נייר עם דבק? לא. ממש לא. או סכין של מועלים, סכין של שוחטים. האם ניתן למישהו לחתוך גזר בסכין של מועלים? לא, זה סכין מקצועי. אל תיגע בו ואל תשתמש בו, אלא כלי מקצועי. כלי כזה שחוששים שמה הוא התקלקל, הוא נקרא דבר שהוא מוקצה מחמת חסרון כיס. יהיה פה הפסד. אם תשתמש בכלי לא לשימושו הברור והקבוע והידוע, או אפילו אם תשתמש בו יד שאיננה מקצועית. יכולה לקלקל אותה יד את הכלי. זה נקרא כלי שהוא מוקצה מחמת חסרון כיס. חלק שני, דבר שאינו כלי, ולא מאכל אדם, ולא מאכל בהמה. איזה מין חומר גלם שבינתיים הוא לא משמש לכלום. כגון אבנים, קנים, מעות, מטבעות, עצים, קורות, עפר, חול, מת, בעלי חיים, או אפילו גרוגרות וצימוקים שמונחים במקום שמתייבשים. לא יודע, מישהו עוד זוכר דברים כאלה? אני זוכר שהיו לוקחים גרעינים וכל מיני כאלה צימוקים, מייבשים אותם על בד, שמים מלח, מרטיבים, מחכים שיתייבש בשמש. כל הזמן שזה עדיין רטוב, הוא לא ראוי לאכילה. אם הוא לא ראוי לאכילה, הוא נחשב מוקצה. זה נקרא, כל קייצה בהם דלא חזי, זאת אומרת, הם לא ראויים לכלום, זה נקרא מוקצה מחמת גופו. נשים לב להבדל. הוא לא מוקצה מחמת חסרון כיס, אלא הוא מוקצה מחמת גופו. אין לו שום שימוש בכלל, לשום מטרה, ברגע זה. חלק שלישי, כלי שמלאכתו לאיסור. מה זה כלי שמלאכתו לאיסור? כמו שהזכרנו מקודם, פטיש, מברג, צוות, פלייר, קטר, כל מיני כלים שהתפקיד המוצהר שלהם הוא תפקיד שאסור לעשותו בשבת. כלי שמלאכתו לאיסור. חלק רביעי, כלי שמלאכתו להיתר ומונח עליו דבר מוקצה. צלחת, סכין, כלי שמלאכתו להיתר, אבל אנחנו עליו דבר שהוא מוקצה. איזה מוקצה? לא משנה. אבל הוא מוקצה. הוא אחד מהמוקצים. ואפילו הוסרו בשבת. כיוון שהיה עליו בין השמשות, יש פה כלל שמביא אותו המשנה ברורה, מיגו דהתקצאי לבין השמשות, התקצאי לכולי יומה. פירוש, מתוך שהכלי הזה יהיה מוקצה בבין השמשות בכניסת שבת, הוא מוקצה לכל היום. גם אם המוקצה הוא זז מעל הדבר המותר, באמצע השבת עדיין הוא נחשב מוקצה, כי בכניסת שבת הוא היה אסור בטלטול. ויש עוד שני חלקים, אומר המשנה ברורה, עד כאן ראינו ארבעה חלקים, נסכם אותם. מוקצה מחמת חסרון כיס, מוקצה מחמת גופו, כלי שמלאכתו לאיסור, וכלי שמלאכתו להיתר, שמונח עליו מוקצה כלשהו. עוד אומר המשנה ברורה, יש שני חלקים נוספים, פחות קשורים לכל שבת, אבל הם קיימים, מה הם? אחד, דבר שהיה בין השמשות מחובר או מחוסר צדה, וזה התבהר בהלכות יום טוב. שנית, מוקצה מחמת מצווה. אתם זוכרים לפני שבועיים? מה היה? היה חג סוכות. היה חג סוכות. מוקצה מחמת מצווה, למשל, זה לולב, קישוטי סוכה, הרימונים בסוכה, כל הדברים שהיו מיועדים למצווה, אסור להשתמש בהם עד סיום אפשרות קיום אותה המצווה. זה גם נחשב מוקצה, מה הכוונה מובדל, מופרש מאיתנו. אסור לשימוש, יש רימון בסכך, לקישוט, פתאום בא לנו לאכול רימון. אפשר להוריד את הרימון הזה לאכול אותו? לא רק ביום טוב, בכל המועד גם, זה לא משנה, אותו דבר. אסור, למה? כיוון שהוא נוי סוכה, הוא חלק מהסוכה, מכניסת הסוכות ועד סיום החג, הוא נקרא מוקצה מחמת מצווה, כגון עצי סוכה ונויה, והתבהר אם ירצה השם בהלכות סוכה. וביאור דינים אלו מכאן עד סוף סימן שני י"ב, כל הדינים, כל הפרטים, מה שנתנו כאן זה את הסיבה לאיסור ואת כל כללי או נושאי המוקצה, כן כתב הבית יוסף, ולכן המעיין בסימנים אלו, להבין כל דין איזה חלק מוקצה הוא. וזו בעצם ההקדמה של המשנה ברורה לסימן הזה ולכל הנושא של דיני מוקצה בשבת, ואחרי שלמדנו את היסודות, את העקרונות, את הבסיסים, אפשר בעזרת השם, וזה כבר יהיה בשבוע הבא, להתחיל ללמוד את הסימן עצמו ולשייך באמת כל מקרה שייתן לנו השולחן ערוך, לאיזה סוג מוקצה הוא שייך. כתוצאה מכך, יש הסתכלויות שונות לגבי סוגי מוקצה שונים. יש כאלה שבאיזשהו מקום ניתנים לשימוש, יש כאלה שלא. את הפרטים אנחנו נראה בפעם הבאה. כן, יש את השאלות. בסדר? טוב, כל טוב.